פתחו בקשה בפרק תתבב סעיף ג' בשביל להבין את הסעיף הזה כאן הרב מדבר על הנשמה. מישהו יצא לו פעם לראות נשמה או משהו? יצא לכם לראות את הנשמה? לא ראיתם את הנשמה אף פעם? אה? מד נשמות. האמת היא שאנחנו רגילים לראות בחושים שלנו. דהיינו בעיניים, לשמוע באוזניים. ומה שאנחנו רואים, מה שאנחנו שומעים, אנחנו רואים את הגוף, רואים את החומר, רואים את הדברים החיצוניים. אבל צריך ללמוד ולהכיר, או, תודה רבה, נשמה טובה. תודה. צריך להבין, יש גם מה שנקרא ראייה רוחנית. יש ראייה חושית, יש ראייה רוחנית. הראייה החושית היא רואה את החיצוניות, היא רואה את האדם, היא רואה את הגוף שלו. זה נקרא ראייה חושית. אבל מי שיש לו קצת שכל מבין שלא רק חומר יש בעולם, יש גם רוח בעולם. יש גם מימד רוחני שהוא לא חושי, הוא לא דבר גשמי, אלא דבר שהוא דבר רוחני. נקרא ראייה רוחנית או ראייה נשמתית. כן. האדם מורכב משני מימדים, מגוף ונשמה. ככה אלוקים ברא אותנו. את הגוף ודאי אנחנו רואים, כל אחד רואה את הגוף של חברו, ואת הנשמה לא כל אדם רואה. למה? אין לו, אם יש לו עין רוחנית, אז כשהוא רואה את מישהו שהוא אדם טוב או משהו כזה, הוא אומר, הנה הנשמה באה. כן. רואה אדם עם מידות טובות, התנהגות טובה, נשמה טובה. נאמר ככה, נשמה זה דבר רוחני. בכל זאת, בשביל להבין את המורכבות הזאת של האדם, שהוא מורכב מגוף ונשמה, קודם כל יש פסוק מפורש, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, דיין הוא דבר חומרי, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה האדם לנפש חיה. זאת אומרת, האדם הוא מורכב מגוף ונשמה. הרמח"ל בספרו דרך השם, זה ספר שעוסק בנושא אמונה, הוא מרחיב מאוד את הדיבורים על הגוף ועל הנשמה ועל הקשר ביניהם, וגם על המאבק הקיים לכאורה בין שני הדברים המרכיבים את האדם. שהנשמה היא תמיד שואפת לרומם את האדם, להעלות אותו. מקורה של הנשמה באלוקים, והנשמה שואפת כל הזמן לעלות, להתרומם, להתעלות אל המקור שלה, דיינו לעניין האלוקי. בעוד שהגוף הוא המאפר, והאפר, טבעו של האפר, תמיד למטה, לרדת. ובעצם כולנו נמצאים במציאות נזילה כזאת, משתנה כזאת. לפעמים אנחנו בסדר, עולים, מתעלים וכו'. לפעמים אנחנו בשקיעה גדולה, בירידה גדולה. זה המציאות שהאדם חי בה. או, כל כך הרבה תה. תודה רבה, ישר כוח. אה? לגרוח, לא נורא, בלה. צריך לדעת את המבנה של המציאות שלנו. המציאות שלנו היא מורכבת, היא לא פשוטה. כן. כי נר השם נשמת אדם. הנר, טבעו של הנר, לעלות למעלה. זה הטבע של הנר. הלהבה עולה למעלה תמיד. לעומת זה, כמו שאמרנו, יש גם כוחות גופניים, יצריים, בהמיים, שקיימים באדם, שמושכים אותו למטה. למטה הכוונה לא פיזית, אלא מבחינה רוחנית, מוסרית, ערכית וכו'. דיינו, האדם נמצא באיזשהו... האדם בעולם הזה נמצא הייתי אומר, במצב של עליות וירידות. לפעמים הוא מתעלה, לפעמים הוא שוקע והוא יורד וכו'. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, מה לעשות? הרב מתייחס למציאות הזאת, המשתנה של האדם, של העליות והירידות. בוא נראה את זה בתוכו. החרטה הטבעית הבוערת בלב מתכונתה של התשובה. לפעמים אדם יש לו חרטה באופן טבעי, הוא לא נהג כשורה, אם זה בן אדם למקום, בן אדם לחברו. הדבר הזה גורם לו צער רב, שאדם הוא לא התנהג כראוי. אז במילא יש לו חרטה, חרטה מלשון חריטה. כואב לו, כואב לו הלב. יש לו צער גדול על המציאות שהוא נמצא בה. מאיפה באה החרטה הטבעית הזאת? זאת אומרת, לא אומרים לו להתחרט, הוא מתחרט מעצמו. יש לו מה שנקרא נקיפת מצפון. יש לו צער על העובדה שהוא יורד. מאיפה, מה מקור הדבר הזה? אומר הרב, בא מתוך צער הנשמה שהיא מצטערת מעמידתה על מצב אחד במעלתה. תחת שהייתה צריכה בכל עת לעלות מעלה, מעלה אחר מעלה. תכונתה של הנשמה זה התחדשות. תכונתה של הנשמה זה התפתחות. תכונתה של הנשמה זה להתחבר כל הזמן אל ה... אלא מקור שמנו היא באה אליי, ריבונו של עולם, דבר אינסופי. המצב הזה הוא מצב בריא, שאדם יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יחווה דעת, הכל בהתחדשות, בטובו מחדש, בכל יום תמיד מעשה בראשית. זה מצב נהדר. אבל לפעמים האדם תקוע. איך אנחנו אומרים בלשון שלנו? יש לו חסימה. הוא לא מתקדם. לא מתקדם. בשום דבר. הוא נמצא במצב סטטי כזה, מבחינת הדמיון שלו, מבחינת ההרגשה שלו. הכל מתחדש בוודאי ובוודאי, ובטובו מחדש, בכל יום תמיד מעשה בראשית, כל הבריאה מתחדשת. אבל האדם, בגלל הבחירה החופשית שלו, הוא יכול לפעמים להרגיש את עצמו שהוא לא מתקדם בחיים. מישהו פעם הרגיש את התחושה כזאת שהוא לא מתקדם בחיים? זה היה נעים?
לא.
לא היה נעים. על הצער שנובע מתחושת חוסר ההתקדמות בחיים, על זה מדבר כאן הרב, שזה חלק מתהליך התשובה. זה שאתה מרגיש שאתה לא מתקדם, זה סימן טוב.
אז אני סבבה לגמרי.
למה? כי הצער הוא מעורר אותך לתקן. חרטה מעורר אותך לתקן. זה שאתה תקוע, זה מראה אותך לעשות משהו על מנת לא להיות תקוע. ומה המשל דומה? לכאב. כאב פיזי. אם לאדם יש איזה כאב פיזי, אז אם הוא בר שכל, מה הוא אומר לעצמו? משהו כאן לא בסדר. צריך ללכת לרופא. צריך לטפל בכאב. יש לך כאב שיניים, מה אתה עושה? הולך לרופא שיניים. מה אתה אומר לכאב באותו רגע? תודה רבה, ישר כוח כאב. תודה רבה על הכאב. למה? כי זה איתות. איתות פיזיולוגי. איתות נפשי. מותת לך לתקן, 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 לתשובה, לעשות תשובה. לתקן, לתקן. עצם העובדה שאתה מרגיש שאתה לא מתקדם, ואתה כל הזמן באותו מצב, ואתה לא מרגיש טוב במצב הזה, זה סימן טוב. למה זה סימן טוב? זה גורם לך לחפש דרך איך לצאת מהפלונטר הזה, מהחסימה הזאת, מהמציאות הסטטית הזאת לכאורה, שאתה נמצא בה. זה מובן הרעיון. אז הוא אומר, החרטה הטבעית הזאת שנובעת מתחושת הנשמה, שהיא לכאורה אומרת, אני לא מתעלה, לא מתקדמת, אני כלואה באיזה מקום, סגורה באיזה מקום. הרגשה הזאת היא הרגשה בריאה, היא הרגשה טבעית, והיא גורמת לנו לחפש דרך, לפרוץ דרך, איך לצאת מהמציאות הסטטית הזאת, לעמוד במקום, לדרוך במקום, להתקדם מעלה. עד לכאן, זה מובן המהלך הזה. זה מנגנון טבעי שהקדוש ברוך הוא שם באדם. אבל אני רוצה כאן להעיר הערה, לא לכל אדם זה ככה. יש אנשים שהעובדה שהם דורכים במקום מצייר אותם מאוד, ומכאיב להם וגורם להם לחפש דרך איך לא לדרוך במקום, איך כן להתקדם בחיים. ויש כאלה שהם דורכים במקום מבחינה נשמתית, רוחנית, מוסרית וכו', וזה לא מטריד אותם בכלל. זה לא מדאיג אותם וזה לא כואב להם. הם נמצאים תקועים בתוך המצב הזה. על זה כאן מדבר הרב בהמשך. יש שני מצבים. מצב של רגישות ומצב של חוסר רגישות. מצב שהאדם מתחרט, מצטער וכואב על מצבו ושואף להתקדם הלאה. ויש מצב שאדם הוא כל כך ירוד, הוא כל כך שקוע, הוא כל כך במצב נורא, שאפילו לא מרגיש צורך לפעול, לשנות את... הוא פשוט מיואש. זה ביטוי לייאוש, כן.
אם אדם, אם הוא מיואש, הוא מרגיש לא טוב, הוא יודע שהוא צריך לעשות משהו אחר, אבל הוא לא מצליח, הוא לא יודע באיזה נתיב לבחור.
בשביל זה יש מכון מאיר, נו.
אבל הוא לא במכון מאיר.
אז הוא בא למכון מאיר.
והוא לא יכול לבוא.
אז הוא בא לאינטרנט.
אין לי איך להתבקח.
זה אומר הרמב״ם, מה שאתה שואל שאלה, אם האדם תקוע, אתן דוגמה, מידות לא טובות, נניח. הרי מידות של האדם הן תבועות באדם. לפעמים הוא שנים רבות רגיל לאיזה מידה לא טובה. אם זה העצבות, או אם זה כעס, או אם זה... לפעמים יש דבר כזה. כן. כן, זה מה שהרב אומר בהמשך. אתה נראה את זה תגיד בהמשך. יש מצב כזה שאדם לא מרגיש. שאדם פשוט, החושים, הרוחני, הנשמה שלו היא כל כך מקובצת, נאמר כך. כל כך כנועה, כל כך מצב ירוד, שהוא לא מרגיש כבר בחסרון. אני אתן לכם דוגמה פשוטה, פושע פלילי. יש מקצוע שקוראים למקצוע הזה גנב. אני לא יודע אם שמעתם על זה.
מקצוע
גנב. אתה לא מכיר את זה. אבל יש מקצועות שאחד גנב, אחד פורץ, אחד... עכשיו, תשאל את הגנב אם הוא מרגיש רע כשהוא גונב. מה הוא יגיד לך?
לא טוב.
אני מרגיש טוב מאוד. אני נוהג לספר סיפור, ראיתי פעם איזו ידיעה בעיתון, לפני הרבה שנים, שבאיזה חנות מקולת באשקלון, פתח הבעל החנות מקולת החנות, והוא מצא לא פחות ולא יותר את הפורץ ישן. ישן בחנות. יש שם עסקים של סוכר וקמח, כל מיני דברים, פעם היו מוכרים בסקים. ישן לו, נוחר לו, היי, מה אתה עושה כאן? וויש! סליחה, אני צריך, מגיע לישות מנוחה. קמתי בשתיים בלילה. מגיע לו קצת לישון, מה אתם אומרים? אה?
מגיע לו.
לי אין ספק, אני לא מכיר את הגנב הזה, הוא הפורץ הזה. אבל אין לי ספק, כשהוא התחיל לגנוב, לא יודע באיזה גיל, בהתחלה הוא רעד, הוא לא היה נרדם, משום דבר. בסוף ליבו גס בו בגניבות. ולא רק גס בו, הוא כבר יש לו תנאים סוציאליים. הוא צריך גם לנוח תוך כדי גניבות, הוא בכלל לא מתרגש. וכשבא השוטר לעצור אותו, מה הוא אומר? אהלה, חברים, סחבקים. לא מכירים אחד את השני. הוא לא מתרגש, זה לא מזיז לו. אבל אתה עושה דבר לא טוב, איך אתה לא מרגיש שאתה לא עושה דבר לא טוב?
שמה נתחלכת.
זאת אומרת, אותה נשמה טובה, שהיא בעצם הייתה צריכה להרגיש את החיסרון, היא כבר לא מרגישה. הוא כבר שקוע כל כך במצב נורא. אז זה דוגמה, אתה שאלתי שאלה. כן. דוגמה שאדם גס לי, אני אומר, נתתי דוגמה קיצונית, אבל לא פעם ביחסי אנוש, אדם פוגע במישהו, עשרות שנים הוא פוגע בו, הוא לא מרגיש כבר שהוא פוגע בו. יכול לקרות דבר כזה?
כן.
יכול לקרות דבר כזה? איפה הרגישות? איפה הנשמה שלך? איפה הטוב שבך? למה אתה לא מרגיש בזה שאתה פוגע בזולה? למה? זה השקיעה. אדם הוא כל כך שוקע באבן החטא והדברים הלא טובים, שהוא כבר לא מרגיש בחסרונות שלו. וזה מצב, אז מה אומר באמת הרמב״ם? אומר הרב, הרמב״ם אומר, כן, שאם האדם הוא במצב שהוא מידות שלו לא טובות, הוא לא יודע איך לצאת מזה. ילך אצל חכם וילמדנו איך לצאת מהחסרונות שלו. ילמד אותו, כך אומר הרמב״ם בהלכות דעות, לגבי תיקון המידות. לפי האדם בכוחות עצמו אין לו כוח, אין לו יכולת. הוא צריך הדרכה, הוא צריך מישהו שילווה אותו וידריך אותו איך לתקן את המידות שלו, את המעשים שלו, יחסי האנוש שלו והדברים האלה. אז זה הדרך. אני אמרתי מכון מיר, זה לא משנה. יכול להיות מכון מיר, יכול להיות דבר אחר. אבל אדם, יב ליד ועוקמי. לא תמיד אדם מכוחות עצמו יכול לשפר, לתקן את המציאות שלו. מה שהוא לא מרגיש בחסרונותיו. אבל בא מישהו מבחוץ, מאיר לו, מעורר אותו, מחזק אותו, מעודד אותו, והוא בצורה כזאת לאט לאט מוציא אותו מחסרונות. טוב, בוא נראה את החלק, אמרנו, החלק הראשון זה שיש חרטה טבעית, זה אדם שהוא רגיש, שכשהוא עומד במקום הוא לא מרגיש טוב. הוא מרגיש שהוא צריך להתקדם כל הזמן בחיים שלו, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, מבחינה דתית, מכל הבחינות. הוא צריך להתקדם, ואם הוא לא מתקדם והוא תקוע, סימן לא טוב, והוא מתעורר לתקן את המצב. חלק השני, אלא שאם באמת ירדה לגמרי ממעלתה אותה נשמה, והיא כלואה כבר בתוך מצב כזה של הרגלים ודברים לא טובים, כבר עובדת היא גם כן את חוש הצער הרוחני, כמו שאמרנו. הוא לא מרגיש בצער למרות שהוא לא בסדר, למרות שהוא תקוע, כבר אין לו את הצער, את הכאב. המנגנון הזה לא עובד. או על כל פנים, היא מפגימתו את הצער, משום פגימה, והוא אין בו את הרגישות ואין בו את העדינות. ועל ידי זה חידודו אמר מתמעט של אותו צער שבאופן טבעי צריך להיות. זה מה שנקרא חלודה. מה זה חלודה? חלודה, יש שעון, ופתאום השעון, הכל עובד שם, ויש חלק חלודה, אז זה שום דבר לא זז. מוח חלודה, מדועל, צריך לגרד את החלודה הזאת. פתאום הוא תקוע, הוא כבר לא מרגיש שום דבר, הוא כבר, הכל מאובן, הכל, שום דבר לא, לא מרגיש בחסרונות שלו. זה מצב, אומרים, חי מרגיש. מת לא מרגיש. ומי זה המת? רשעים בחייהם קרויים מתים. הוא חי פיזית, אבל הוא לא מרגיש. לא מרגיש בחסרונותיו. אז הוא מבחינת מת, כן. אבל הצער של העמידה על מקום אחד, הוא נוקה ויורד עד למעמקי הנשמה. זאת אומרת, יש כאן שלושה מצבים. מצב בריא של האדם, הוא מתעלה, הנשמה פורחת, הוא מואר כולו, כול כולו חי, נושם, מתעלה וכו'. מצב שני, מצב סטטי, שהאדם מרגיש שהוא תקוע, אבל הוא לא מרגיש טוב. זה מצב טוב יחסית, כי הוא מרגיש שהוא לא שיש בו חסרונות, והוא צריך לתקן את המצב שלו. אבל יש המצב השלישי הגרוע ביותר, שהוא כבר לא מרגיש שהוא לא בסדר, שכבר החושים המצפוניים, הפנימיים שלו הם כבר, אמרנו חלודה, כבר זה לא עובד. המחוג לא זז, לא מעורר אותו. אלה שלושת המצבים שהאדם נמצא. המצב הגרוע ביותר, שאדם לא מרגיש. המצב המסובך והמורכב, שאדם תקוע והוא מרגיש שהוא לא בסדר. והמטב שאליו אנחנו צריכים לשאוף זה להתעלות, להגיע למדרגה של התעלות מתמדת. כן.
מצב שהוא תקוע כי הוא יודע שהוא עושה חטא X, אז זה יותר קל, אתה עושה תשובה. אבל כשיש סתם תחושה תמיד שהוא לא יודע בדיוק איזה
חטא. זה כבר העניין של התשובה, יש תשובה פרטית שאדם יכול להצביע על חטאו ולהגיע בגלל המצב הזה לא טוב לי ואני צריך לתקן את זה. יש תשובה כללית שאדם לא יודע בדיוק מה לא טוב, אבל הוא מרגיש לא טוב.
אז מה עושה
תשובה? כן, אז הוא לא, יש מה שנקרא סייעתא דשמיא. כשאדם לא מרגיש טוב, קודם כל יהיה שמח שהוא לא מרגיש טוב. שהוא מרגיש לפחות. והשם עזר לו. עושה עוד לפי, כמו יום ולילה. אחרי היום, מה בא בדרך כלל? ואחרי החושך מה בא? ריבונו של עולם גם מנהל, לכן אדם שהוא באמת מרגיש באופן כללי לא טוב, הוא לא יכול להצביע על איזה דבר ספציפי, נקודתי, שהוא גורם לו לא טוב. אבל עצם העובדה שהוא מצטער על הדבר הזה, וכואב את הדבר הזה, בסופו של דבר הוא יצא מהמצב הזה, הוא יגיע למצב של שינוי. כן.
אבל בטח אתה שמע משהו שבגלל זה הוא לא מרגיש טוב, לא?
כן, אבל ודאי, אבל אתה בעצמך לא יכול להצביע. תפתחו בבקשה, זה כתוב בפרק ג', כן, פרק ג', תסתכלו. יש עוד הרגשת תשובה. כן. פרק ג', דף למד ג', יש לכם? וישנה עוד הרגשת תשובה, סתמית כללית, אין חטא או חטאים של עבר עולים על ליבו, אבל בכלל הוא מרגיש בקרבו שהוא מדוכא מאוד, ושהוא מלא אבון, שאין אור השם מאיר עליו, ואין רוח נדיבה בקרבו, ליבו אטום, מידותיו ותכונות נפשו אינן הולכות בדרך הישרה והרצויה, הראויה למלות חיים הגונים לנפש תורה, השכלתו גסה, רגשותיו מעורבבים, בקדרות וצמאון, שמעורר לו גאול רוחני, מתבייש הוא מעצמו, יודע הוא כי אין אלוה בקרבו, וזאת היא לו הצרה היותר גדולה, החטא היותר היום, מתמרמר הוא על עצמו, אינו מוצא מנוס מפח מוקשים שלו, שאין לו תוכן מיוחד, רק הוא כולו כמו נתון בסד, מתוך מרירות נפשית זו באה התשובה כרתיעה של רופא אומן. זאת אומרת, דווקא ירידה גדולה, למרות שהוא לא יכול להצביע על שום דבר ספציפי. הוא מרגיש, איך אומרים בלשון שלנו, על הפנים. שאל אותו, למה אתה מרגיש על הפנים? אני לא יודע. לא יודע. אז הוא אומר, והוא עושה תשובה, הוא אומר, ריבונו של עולם. הוא מתוודא, אני חטאתי אביתי, אני לא יכול לספור איפה חטאתי, לא יודע מאיפה להתחיל בכלל. ואני מצטער ומתחרט, ואני מקבל על עצמי שאני אעשה טוב ולך בדרכך. הנה, עשיתי תשובה במקום. ואז באה התשובה כרתיעה. רתיעה זה תחבושת על איזה פצע כואב או משהו כזה, והמצב משתנה מקצה לקצה. הרגשת התשובה, מתוך מרירות נפשית זו, באה התשובה כרתיעה של רופא אומן. הרגשת התשובה בעומק ידיעתה, סמיכותה הגדולה בעומק הנפש, בסתר הטבע, בכל חדרי התורה, האמונה והמסורת, כל כוחה היא באה וזורמת בתוך נפשו, בביטחון עוד, ברפואה, בתחייה הכוללת, שהתשובה מושיטה לכל הדבקים בה. מעביר עליו רוח, חן ותחנונים וכו' וכו'. ויש מצב כזה, יש מציאות כזאת, אדם לא מרגיש טוב, הוא לא יכול להצביע, אבל עצם העובדה, יש לו צער ויש לו כאב על המציאות הסטטית שלו, ולמרות שהוא לא יודע על מה להצביע, זה סימן טוב. והשם יעזור לו והוא יעשה תשובה וישתנה כל הדבר. תהיה סייעתא דשמיא גדולה. ככה מסביר הרב. ויש גם תשובה ספציפית שאדם יכול להצביע, להגיד, בגלל זה אני לא מרגיש טוב. בגלל הנקודה הזאת. זה תשובה מיוחדת על אותו דבר. יש מצב כזה, יש מצב כזה. הרב מדבר כאן, נחזור לסעיף שלנו, כן, שיש מצב של עמידה במקום, שזה מצער מאוד את האדם. וזה סימן טוב. זה שאתה לא מרגיש טוב כשאתה עומד במקום זה סימן טוב. אבל זה שאתה לא מרגיש כבר טוב, למרות שאתה שקוע בכל מיני דברים לא טובים, איזה סימן זה? סימן לא טוב. זה כבר סימן לא טוב. זה שחוזר, כן. יש שני, אני דיברנו על זה כמה פעמים בשיעורים. יש להבדיל בין מצב של בחירה ומצב של כפייה. שני מצבים שאדם נמצא בהם. מצב של בחירה זה שאדם באמת יש לו את הבחירה ויכול כמו שאדם נוהג. מישהו כאן אוהב לנהוג ברכב או משהו? כן. למה אתה אוהב? כי יש לך בחירה. אתה יכול לסתור ימינה, שמאלה, אחורה. אתה, אנחנו אומרים, החיים שלך בידיים שלך. הרגשה נפלאה, נכון? זה מצב בחירה. זה מצב בריא, זה מצב שאליו אנחנו שואפים להגיע לאדם. זה צלם אלוקים שבאדם. היכולת להניג את עצמי ולצאת ממצבים כאלה ואחרים על פי בחירתי, נאמר. אבל ישנם מצבים כפייתיים. מצב שאדם אין לו שליטה על המצב הנפשי שהוא שרוי בו. אין לו שליטה עליו. הוא רוצה לצאת ממצב דיכאוני או ממצב עצבות, או ממצב מסוים, אין לו שליטה על הדבר הזה. במצב כזה, כשאדם אין לו שליטה על המצבי רוח שלו, הוא צריך להתייעץ. זה ממש עניין של התייעצות. איך גם מדרגות מדרגות בדברים האלה. יש דברים, אין גבוליים, יש דברים שהם באמת, אדם אין לו שליטה על הדבר. הוא רוצה, הוא לא יכול. כתוב במשנה, כתוב שאסור לחבות נר בשבת. אסור לחבות נר בשבת. אבל כתוב, אם האדם יש לו מרה שחורה, יש לו מרה שחורה, זה עצבות גדולה שיש לאדם. והוא לא סובל את האור. הוא אדם כזה שהוא במצב דיכאוני כזה, הוא רוצה להיות בחושך. האור עושה לו רע. לנפש שלו עושה רע. אז במקרה כזה אומרים, מותר לחבות את הנר. למה? כי זה רפואה לו, הוא סובל פשוט, אותו חולה, כן. אבל זה מצב חולני, זה מצב כפייתי. לכן כשאתה אומר שאדם כל הזמן לא מרוצה בחיים שלו, או משהו כזה, אז תלוי, יש מצב כזה שאדם לא מרוצה כל הזמן בחיים שלו, בגלל שהוא לא התחנך כראוי, ותמיד הוא, איך אומרים, יש לו מה שנקרא עין רעה. כל דבר מחפש את הלא טוב, את החיסרון, את הלא טוב. יש אנשים כאלה. יש כאלה שהם באמת שקועים, איך אומרים בלשון שם? בדיקי. דיקי זה דיכאון קטן. בדיכאון כזה. וכל הזמן, הם צריכים עזרה פשוט, סיוע, עזרה. לפעמים זה פסיכולוג, לפעמים זה פסיכיאטר, לפעמים זה צדיק שהם דבקים בו והוא מדריך אותם. והוא מוציא אותם בהדרגה מתוך המצב הדיכוני הזה וכל זה. לכן צריך לראות כל דבר לגופו של עניין. בכל זאת, מי שלא מרוצה מהחיים ומעצמו וכל הדברים האלה, ויש לו מרירות גדולה או דברים כאלה, הוא צריך להאיר את נשמתו. הדרך הרגילה להאיר את הנשמה זה על ידי לימוד התורה. כי נר מצווה ותורה אור. או על ידי מעשים טובים, כן. אם אדם הוא לא דתי נאמר, אבל אם הוא עושה מעשה טוב, נשמתו מוארת. אני בדקתי את זה. תנסו פעם לעשות מעשה טוב, תראו איך תרגישו טוב. לשם שמיים. לעזור למישהו, להתחסד עם מישהו, לעשות מילה טובה. לא הדברים האלה. באותה מידה שאדם מודד, מודדים לו. לכן כשאדם הוא לא מרגיש בטוב, הוא צריך להגדיל את האור. שלא מרגיש בטוב כמו בחושך, מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית וכו'. להגדיל את האור, איך מגדילים את האור? עושים מעשה טוב. המעשה הטוב זה אור. זה עוד נקודת אור, עוד מחשבה טובה, עוד דיבור טוב, עוד מעשה טוב, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, עד שהאדם מאיר את נשמתו, ופתאום הוא רואה את העולם בעין טובה, הוא לא רואה את באותה עין ביקורתית ולא טובה. זה מובן. זאת היא כל התורה על רגל אחד. כל התורה על רגל אחד, אין טוב אל התורה, כי לכך טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, תעשה טוב, יהיה לך טוב. לא תעשה טוב, מה?
לא יהיה לך טוב.
לא יהיה לך טוב. זה הכל. זה מובן הדבר. התורה היא לא מסובכת. היא פשוטה. טוב. זה נקרא, העניין הזה של לעשות טוב, לחשוב טוב, לדבר טוב, וכו'. זה נקרא שאדם מאיר באור קטן לכאורה, אבל עוד אור ועוד אור ועוד אור ועוד אור ועוד אור ועוד אור, הכל חזי להצטרוף, הכל מצטרף, עד שאדם באמת הוא משתנה. וזה לעשות את התרגילים, אימונים, כל בוקר להתאמן. איך להתאמן? אתם יודעים איך להתאמן? אתם לא יודעים איך מתאמנים? וואי וואי וואי, ספורט עשיתם פעם? מתאמנים, מה זה מתאמנים? חוזרים עוד פעם ועוד פעם. אתה רוצה להגיע בייסיק? והסידור, למה קוראים לסידור סידור? הוא מסדר לנו את הדברים. זה הסידור, זה התאמנות של הנפש. הדבר הראשון שאדם קם בבוקר, מה הוא צריך להגיד? תודה. מודה. מתי האדם מודה? כשהוא רואה טוב. הדבר הראשון, אתה מסדר מחשבה טובה בראש. קם בבוקר, תודה. לא, מתחיל, מה העירו אותי כל כך מוקדם על זה? תודה למי? לברוא, שהוא בכלל, שאני חי באיזה עולם כל כך נחמד וטוב. הכרת הטוב. אין לך מידה יותר טובה מזו, מאשר הכרת הטוב. להכיר טוב שאתה נושם. מה, הנשימה צריך להגיד תודה? כל נשימה. כל הנשמה תעלה ליה, על כל נשימה ונשימה, מה צריך להגיד? תודה רבה, ישר כוח. תגיד תודה שאתה בכלל מתעורר. יש לברכות השחר, זה בנוי על העניין הזה, כל הברכות האלה. שאדם פותח את העיניים, מה הוא אומר? ישר כוח, פותח את העיניים. מה שנראה בעינינו כדבר מובן מאליו, זה לא מובן מאליו, אני בדקתי את זה דרך אגב. זה לא מובן מאליו. לנו זה נראה מובן מאליו שאתה קם בבוקר, פותח את העיניים, מזדקף, נועל נעליים, מלביש בגדים, נראה לך כאילו זה ככה, זה דבר שמובן. זה לא מובן מאליו. זה כל זה חסד שהקדוש ברוך הוא עושה עם כל אחד מאיתנו כל בוקר. ובא הסידור לסדר לנו את הראש, ואומר לו, תודה על כל דבר, על הדברים היומיומיים, הרגילים, שאתה עושה, תגיד מה, תודה, כי זה טובה, זה חסד שהשם עושה איתך. לא, באמת, אתם מסתכלים, לא, כאילו זה לא נכון. אני אומר לך, זה נכון. נכון, זה בדיוק, זה בא התורה להרגיל אותנו, שלא נתרגל, כאילו שזה דבר מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. זה רצון השם. אנחנו נקום ונתפקד באופן כפי שאנחנו מתפקדים. זה גורם לאדם לא להיות מריר. ועין רע או משהו כזה. אז צריך להתרגל לדבר הזה. תרגילני במצוותיך. אני אתרגל להתבונן גם במה שאתה אומר, לא רק לומר את הדבר, אלא להתבונן במה שאתה אומר, להבין מה שאתה אומר, ללמוד את מה שאתה אומר. זה חשוב. בצורה כזאת, האדם יוצא ממצב של מרירות או צער או משהו כזה, שהוא מלווה אותו לפעמים שנים רבות, כן. טוב. אבל הצער של עמידה על מקום אחד, הוא נוקב ויורד עד למעמקי הנשמה. מדוע? כי אדם שהוא לא שקוע, אלא עומד במקום אחד, הוא רגיש. הוא מרגיש שהוא לא מתקדם. וזה גורם לצער גדול.
אפשר להגיד שהירידה יותר גדולה מהעלייה? כאילו אפשר...
לא, המציאות הסטטית הזאת, הוא מרגיש את הצער. אם הוא שקע יותר מדי, הוא כבר לא מרגיש קצר. זה מה שאמרנו מקודם.
אנחנו אומרים שאין סטטי.
מה?
אנחנו אומרים, כל הזמן שאין סטטי, יש
עולה, מצד ההם, באמת בחסידות אומרים מה שאתה אומר כרגע. בחסידות אומרים, החיים זה סולם. עולים ויורדים בו. כל אחד מאיתנו יש לו עליות וירידות. אבל לפעמים האדם מרגיש שהוא לא עולה ולא יורד, תקוע מה שנקרא. אז בחסידות אומרים, גם שהאדם הוא תקוע זה ירידה. זה מה שהרב כאן אומר. זה התחושות שלנו, הדמיונות שלנו, זה מטה אותנו. אין מצב סטטי בעולם, אני בדקתי את זה דרך אגב. לא רק באופן נפשי, גם באופן פיזי. כדור הארץ מסתובב, מה אתם אומרים?
כן.
מי אמר? איך אתה יודע?
קראתי.
קראת באיזה מקום. כולנו מסתובבים בו זמנית. באיזה מהירות, אתה יודע כמה קילומטרים בשעה?
מה?
יש אולי איזה פיזיקאי, אסטרונום, מישהו יגיד לנו. לא רק זה, כל אטום מסתובב בתוכו. יש אלקטרונים בתוך האטום. גם במקרו, גם במיקרו. כל רגע זה לא רגע כמו שהיה לפני זה, וכמו רגע שיהיה אחרי זה, אני בדקתי את זה. הכל מתקדם, הכל בתנועה. אין לך דבר שהוא לא בתנועה. רק מה, בגלל הדמיון של האדם והרגשות האדם, לפעמים נראה לך שאתה בנסיגה או תקוע, לא מתקדם, לא לפה ולא לשם. אבל מצד האמת, היום שהיה אתמול זה לא כמו היום. היום כבר גדלו לנו הציפורניים כמה מילימטרי. כבר לא אותו דבר. לא, באמת. גם השערות גדלו. גם התאים התחלפו. זאת אומרת, התחושה הזאת של התחדשות העולם והחיים ואנחנו, זו תחושה הכי בריאה שיכולה להיות. אנחנו חיים בעולם מתחדש כל הזמן, מתפתח כל הזמן, מתקדם כל הזמן. ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית פשוטו כמשמעו. אז תשאלו אותי, למה לא רואים את זה? יש לנו בעיה בעיניים. לכן לא רואים. לא שזה לא מתחדש. למה המשל דומה? לעץ. אתה בא לעץ. זה איזה שתיל ששתלו אותו. אתה מסתכל עליו שעה, הוא צומח או לא? מה אתם אומרים? אתה לא רואה. צומח, אבל אתה לא רואה. אתה בא אחרי חצי שנה, אומר, וואי, איך יכול להיות שהשיח הזה, תראו את זה, לאן הוא גדל, אבל צומח. אבל אתה לא ראית את זה. למה לא ראית? כי הראייה שלנו היא כזאת קטנה, מצומצמת, מבחינת גורם הזמן, שלא לא, 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 לא תפסנו את ההתפתחות של הדברים. היום, דרך אגב, שיש מצלמות מאוד משוכללות, שיכולות לצלם על חלקי שניות ודברים כאלה, אז יכולים לראות למשל ביצה של תרנגולת שהאפרוח יוצא. אז אתה יכול לראות אתה יכול לראות את העץ, איך הצמח, פתאום הפרח הולך ונפתח, אתה רואה את הדברים האלה. זאת אומרת, זה כן מתפתח, זה כן משתנה, רק מה העיניים שלנו לא קולטות את זה. אבל השכל כן. השכל מבין. השכל מבין שהצמח גודל. זה ראייה רוחנית, כן? ראייה שכלית. ראייה חושית, היא מוגבלת, היא מצומצמת וכו'. בכל עד, לכן גם אתה צודק. העמידה במקום זה גם ירידה. מבחינה לא. או שאתה יורד, או שאתה עולה מבחינת... מבחינה פרטית, אני אומר. אבל מבחינה כללית זה לא ככה. מבחינה פרטית כולנו כל הזמן על הסולם, עולים ויורדים, עולים ויורדים, עולים ויורדים. אין מנוחה, לרגע. מבחינה כללית, מבחינה היסטורית, מבחינת כל הבריאה כולה, אין יום דומה למשנהו. כולנו מתפתחים. גם כשאתה נראה לך שאתה לא מתפתח, אתה מתפתח. אני בדקתי את זה, זה נכון. ובחסידות אומרים שאין תפילה אחת דומה למשנתה. מישהו התפלל כאן שחרית הבוקר? אה? תדעו לכם שהתפילה הזאת עוד לא הייתה כדמותה בעולם, בהיסטוריה. לא, זה דבר אורגינלי. היא שונה מהתפילה של שחרית של אתמול, ושונה מהתפילה של שחרית של מחר. זה משהו לגמרי אחר. תשאלו אותי, אבל הרגשתי אותו דבר. זה לא אותו דבר. רק אתה הרגשתי אותו דבר. זה לא אותו דבר. כך אומרים, למה? הכל מתחדש. כן, בבקשה.
בלתי לשאול את הרב, אם בן אדם עושה תשובה על משהו, במקום הרב דיבר על בן של לעשות תשובה, אז בן אדם בא ואומר, השם טעיתי ועושה את כל מה שצריך, ואני חוזר בתשובה, אני מצטער, אני רוצה לעשות דרך חדשה, מתחיל דרך חדשה.
כן.
עושה, 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 אחרי שבוע נופל.
טוב מאוד, שבע ייפול צדיק וקם, סימן קצת צדיק.
וקם.
כן. כן.
בואו נשים את הדגש על הכל. אז הוא נפל וקם.
כן.
ונפל וקם.
כן, נפל וקם. ונפל וקם.
ונפל וקם. ונפל וקם. ועד עצם היום הזה.
אה?
עד עצם היום הזה.
כן, לא. כתוב שבע ייפול צדיק וקם. עכשיו, שואלים שאלה, למה עד מספר שבע? למה אין סוף לו? תגיד כמו שאתה שואל. למה כתוב שיפול צדיק וקם, יפול צדיק וקם. למה כתוב שבע יפול צדיק וקם, ולא עד אין סוף יפול וקם. אז זה כבר צריך ללמוד מה זה המספרים. המספרים הם לא מקרים. שבע זה דבר טבעי. שמונה זה על טבעי. כן? זה דבר, זה מהר"ל מפראג, כן? מסביר את הדבר. בעולם הטבעי, כן, שבע יפול צדיק וקם. אבל אתה יכול, אם אתה צדיק גדול, אם אתה צדיק גדול, הנה כמעט נפלת. אם אתה צדיק גדול, לא, זה באמת ניכר הדבר. אם יש איזה אירוע, ואתה צדיק, ואתה בעולם הטבעי, לא שאתה קולט שהכל הנהגה האלוקית, אלא כאילו חוקי הטבע שולטים כל זה, אז כל אירוע מפיל אותך. כל בעיה, בום, אתה נופל. למשל, יש משבר כלכלי עולמי, אנשים נופלים, נכון? למה הם תחת החומר, תחת הטבע, תחת השמש, תחת הזו? אין חדש? תחת השמש. אבל מעל השמש, השמש זה סמל הטבע, העולם הטבעי, עולם של השבע, נאמר כך. מעל השמש הכל הוא בטובו מחדש בכל הנתונים מזמרים. מה יכול להיבהל? מה, מחריקה של כיסא אתה צריך להיבהל? זה לא סוף העולם. כשאדם הוא דבוק באלוקים הוא לא נבהל משום דבר. גם כשיש מפולת כזאת או אחרת, כיסא חורק או משהו כזה, הוא לא נבהל. בזה ניכר האדם בעצם. אם יש לך אמונה חזקה בבורא שהוא מסדר את הכל לטובה, ומחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, מה יש לך להיבהל? ומה יש לך לפחד? הכל לטובה. זה מובן הדבר. אז לכן שבע יפול צדיק וקם. הוא נופל וקם, אבל שהוא מעל השבע הוא לא נופל בכלל. כל כולו בשלמות, כל כולו בשבילו לא מזיז לו כל ה... בעיות האלה, כן.
אבל אז אנחנו יודעים מתי זה נגמר.
ביום השבת, נו. שבת. בשבת. אין, נו, בשבת, שבת קודש לכולם, כן. אז הם אומרים שבע. למה שבע? שמונה, כן. שמונה זה אותיות נשמה. אותיות נשמה. אדם באמת, הוא חי את הצד הנשמתי שבו, לא את הצד הגופני, הנשמה היא העיקר. אבל זה, אני לא, זה כבר דברים גבוהים מאוד, דברים, כן. כן, בבקשה, כן.
יכול להיות שצדיק כאילו לא יכול להיות אותו זמן,
שהוא
כאילו
מתחיל
להיות צדיק, ואז האמונה שלו והאופטימיות שלו, אבל הוא לא יראה את התוצאה שהיא באמת
מתפתחת טובה. תלוי איזה פרספקטיבה יש לו. זאת אומרת, אתה צודק. אם האדם רואה את העכשיו, אפילו בטווח הקצר, נאמר, אז הנפילות והקשיים והכישלונות והדברים האלה, הם משאירים עליו רושם גדול והוא נופל. אבל מה, יש לו אמונה, אז הוא קם באיזושהי צורה. אבל יש אנשים כאלה שהם לא מזיז להם כל הקשיים, כל הנעים. הם כל כך דבקים באלוקים, כן, שהראייה שלהם של אלפי שנים, כמו האבות, אברהם, יצחק ויעקב, שהם עברו קשיים עצומים בחיי המשפחה שלהם, בחיים שלהם, אבל הם הסתכלו קדימה, אלפי שנים קדימה, והם חיו בפרספקטיבה כזאת. בכלל, הכל לטובה. אבל כשאתה מצטמצם רק לרגע, אז אתה לא רואה את הטובה שברגע הזה. לכן, כמה שאדם הוא יותר כללי, אז הוא במילא רואה את המגמה הפנימית של הכל, שהיא לטובה באמת. כמה שאדם הוא יותר פרטי, חושב רק על הפרטיות שלו, אז הוא לא רואה את הטוב. ואז הוא נמצא בקשיים כאלה ואחרים, קשה לו מאוד להתמודד עם הדבר. סוד ההצלחה, סוד ההצלחה בחיים, זה להתרומם ולהתעלות, להגיע להיות אדם כללי. כן, אדם כללי זה אדם שיש לו ראייה רחבה, אופקים רחבים, תפיסה כללית, גם של הבריאה כולה, של ההיסטוריה כולה, של האנושות כולה, של העם כולו וכו'. כל העניין שלנו זה להתרומם מהפרטיות ולראות את העולם בראייה הכללית, לא לאבד את הפרט חס ושלום. כתוב, כלל ופרט וכלל. זאת אומרת, גם הראייה הפרטית של כל אחד מאיתנו, היא צריכה לנוק מהכלל, מהעניין הכללי. זה החינוך, זה התורה, כל העניין זה בנוי אדם. לכן, כמה שאדם הוא יותר כללי, הוא רואה יותר טוב. כמה שאדם הוא יותר פרטי, אז כל קושי הכי קטן, הוא מפיל אותו, הוא גורם לו צער, גורם לו עוגמת נפש, וכו'. זה מובן. זה הרב קוק זצל. הרב קוק זצל כל כולו היה כללי. והיו לו קשיים לא מעטים נאמר. כמו כל אדם, כן. אבל היכולת להתמודד עם הקשיים, זה נובע באיזה מדרגה אתה. אם אתה במדרגה כללית, אתה יכול להתמודד עם הקשיים. אם אתה במדרגה פרטית, קשה לך יותר להתמודד עם הקשיים. אני מאחל לכולם להיות אנשים כלליים. זה מה שנאמר בסוף קהלת, סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כל מבחינת האדם הוא יצור כללי. אם אתה במדרגה כזאת של כל, אתה אדם. אבל אם לא, יש לך בעיה, יש לך קושי. טוב, בוא נחזור לעניין שלנו. אם כן, אומר שההרגשה, אבל הצער של העמידה על מקום אחד, הוא נוקה ויורד עד למעמקי הנשמה, בגלל הרגישות הזו. שהוא מרגיש עדיין, הוא לא שקעת כדי כך שהוא לא מרגיש. והרגשת הכאב גדולה היא מאוד, מפני שהנשמה שלא נפגמה בירידת חושי הרוחנים הם בחיים וערים, הנשמה חשה. בעובדה שהוא לא מתקדם, וצר לה על הדבר הזה, ואת עבירת הצער של העמידה על מקום אחד, שהוא ההפך טבעה של הנשמה, כי הנשמה כל מה מה רוצה? לעלות ולעלות ולעלות, יותר יותר טובה, יותר טובה, ולא קורה לה. וכל מטרת הווייתה של הנשמה היא כמו נר, כי נר השם, נשמת אדם, הכל לעלות, להתעלות, והיא תקועה באיזה מקום. היא יוקדת בה כי היא קודש, שיהפך לשלב את האהבה רבה, מליטי עונג עליון, בהתגברה לשוב אל מכון עלייתה, ולהחזיק יפה בתכונת התעלותה בכל עת, למען יזמרך חבוד, ולא ידום, השם אלוקיי, לעולם עודקה. גם סעיף ד' עוסק באותו רעיון שהנשמה לא מוארת, כמה צר לה, כמה כואב לה, העובדה שהיא לא מוארת כמו שצריך. יש שהלב דוחק תמיד לפני עוגמת נפש, בלא טעם וסיבה. אתה לא יודע בדיוק מה הסיבה, למה הוא לא מרגיש טוב, למה אתה לא מרגיש טוב וכו'. אי אפשר להצביע על דבר קונקרטי. וזה בא אומר הרב, ממקור התשובה, זה חלק מתהליך התשובה, אמרנו, החרטה הטבעית. זה המנגנון הפנימי שהקדוש סידר בנו בתוכנו להרגיש בחסרונותינו. שהאור העליון, אור האלוקים, של זיו השכינה מתגלה בעומק הנפש בצורה מקובצת מאוד. במקום שיהיה אור גדול, ותראה את הטוב בכל דבר, בכל דבר, אתה רואה, אם יש איזושהי נקודת אור, כל כך מקובץ, כל כך קטן, כל כך... לא מתאים לאותה נשמה ששואפת לראות אור גדול. וצריך להזיל על נקודה גרעינית זו, על הנקודה המקובצת הזאת. פלגים גדולים ממעיין הדעה העליונה. לדעת שגם הנקודה הזאת של האור, שבא לידי ביטוי אולי באיזה מעשה קטן, או באיזה מצווה קטנה או משהו כזה, בכל זאת להזיל עליה, לשפוך עליה, דעת אלוקים, ואל תצא לאור עולם בהרבה נגועות גדולות ומפוארות, ותקיף את כל רז החיים, ועץ החיים יגלה בהדרת פירותיו של הנשמה. עץ החיים הוא לעומת עץ הדעת טוב ורע. אני לא יודע אם שמעתם שבגן עדן היו שני סוגי עצים, היו הרבה עצים. אבל מדובר על שני סוגי עצים באופן כללי. אחד קראו לו עץ החיים, ואחד קראו לו עץ הדעת טוב ורע. אתם שמעתם על הדבר הזה? איפה שמעת על זה? בבראשית, כן. וכל החטא של האדם הסתובב סביב העץ הזה. זה מאוד מעניין. זה העץ אולי הכי מפורסם בעולם. מה זה עץ החיים? כולם יודעים, עץ חיים היא דבר חזיקים בה. מה זה עץ חיים? התורה. עץ חיים היא למחזיקים בה. התורה. ומה זה עץ הדעת טוב ורע? זה לדעת, זה שורש כל הבלגנים שלנו, כל החסרונות שלנו. אתם שמעתם שהאלוקים ברא את העולם לטובה, נכון? איפה שמעתם את זה?
במכון
מאיר. במכון מאיר, יפה מה. אבל בכל זאת, לפעמים רואים גם רע. נכון או לא?
בטח.
אתה כבר אכלת מעץ הדעת טוב ורע כנראה. אז באמת מסבירים חכמים מה העניין הזה של עץ הדעת טוב ורע, שכתוצאה מזה כולנו סובלים מהעניין הזה. דעת, יש איזה כמה, מה זה המושג דעת? דעת באופן פשוט זה להתחבר דעת, וידע אל קנה את חנה אשתו. התחבר, התמזג, התחבר, התמזג. בעצם, אנחנו צריכים להכיר ולהתחבר רק לטוב. זה האמת. עץ החיים. אבל מה, האדם בגלל חולשתו, חולשת האישה, והנחש שפיתה אותה וכל הדברים האלה, אנחנו טעמנו, האדם הראשון, ואנחנו בעקבותיו לצערנו הרב, טעמנו מעץ הדעת טוב ורע. אנחנו רואים את העולם לא בצורה שהכל באמת זה רצון השם והכל לטובה, אלא רואים את העולם מורכב מטוב ורע. ומתחברים לטוב ולרע, חיים את הטוב ולרע. כביכול הטוב והרע יש לו את אותו משקל בחיינו בה. והדבר הזה הוא גורם לצער גדול מאוד, לכאב גדול מאוד. כן. מאז החטא הקדמון ועד היום שכולנו הולכים נענשים בעקבותיו של הטעימה הזאת מעץ הדעת טוב ורע. אז זה מה שהוא אומר כאן. אם האדם זוכה לתשובה, הוא נאחז בעץ החיים. הוא זוכה תשובה, במה זה תשובה? להשיב את הכל לרצון הבורא. תשובה מלשון לחבר. להתחבר, לשוב, אל המקור. מהו המקור? המקור זה הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. והרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. לעת אתר פנוי מיני. איך אנחנו מתחברים להכרה הזאת, להבנה הזאת, לידיעה הזאת, שבאמת כל מה שקיים בעולם, כל זה זה רצון טוב של הבורא, איך עושים את הדבר הזה? עושים תשובה, זה מה שהרב אומר כאן. כי לפעמים האור הוא מקובץ מאוד, כאילו העולם מחולק לטוב ורע, לאור וחושך וכו'. אבל מי שמתבונן יותר, מי שמנקרא מייחד, ויהי ערב ויהי בוקר,
יום אחד.
רגע, ערב ובוקר זה שני דברים הפוכים. אבל מי שמייחד רואה הכל לטובה, זה יום אחד בעצם. זה מה שהוא אומר, אם האדם זוכה לתשובה, הוא מחזיק בעץ החיים, ותקיף את כל רעז החיים, ועץ החיים יגלה באדרת פאירותיו, פאירותיו זה ענפיו, ויראה שהכל לטובה באמת, על הנשמה, ויתעלה ויתקדש אז האדם במצב כזה, ויהפך אבלו לססון, וינחם וישמח מיגונו, ומאופל ומחושך עיני עברים תראינה. כן. זה מובן הדבר. אם הבנתם, כל הכבוד. רק מה צריך לעשות עכשיו? ליישם את זה. צריך תשובה. נזכה לתשובה מהעבר, תשובה שלמה. נראה איך הכל נהפך לטובה.
אמן.